אז אנחנו בדניאל פרק ח', ואם נספיק נסגור עוד כמה דברים, משהו שנשארנו בפרק שעבר, נראה לפי ה... זאת אומרת, זה פרק יחסית קצר. אנחנו חוזרים פה לעברית, כבר לא בארמית. הסברנו בזמנו שהארמית, הסבר הכי פשוט, אני חושב שהארמית נכתבה, כי זה דברים שגם הגויים צריכים לקרוא. זאת אומרת, הפרקים שנוגעים לארבע מלכויות, ושנוגעים למה שהמלכי פרס למדי ונבוכדנצר הכירו בגדולת השם, זה דברים שצריך שכל העולם יקרא, וארמית הייתה השפה הבינלאומית אז, בגלל בבל פרס למדי, ולכן זה נכתב בארמית. ופה חוזרים לעברית, כי מפה אנחנו מדברים על דברים שהם נוגעים לעם ישראל ופחות נוגעים לכל העולם, ולכן כבר לא צריך שהם יקראו את זה. אז ככה, בשנת שלוש למלכות בלשצר, המלך, כן, אמרנו שבלשצר מלך שלוש שנים, זאת אומרת, זה בעצם בשנה שבה נגמרה מלכות בבל, החזון הזה נראה. אם תשימו לב, סתם בתור אנקדוטה, אבל בלשצר כתוב כאן אחרת מהרגיל, תמיד בלשצר כתוב עם א' אחרי השין, כי הסיומת א' צדיק ריש, זה סימן של מלכות בבבלית, לכן יש נבוכדנצר, זה נגמר באלף צדיק ריש, או שר עצר יש, או בלשצר שזה דניאל, בלשצר פה, ומרגע שבלשצר מת, קוראים לו בלשצר, כאילו הופכים את האלף לפני השין, כאילו בלי מלכות, או בלא שצר, המלכות עבדה לבבל, אבל קוראים את זה אותו דבר, בלשצר. בשנת שלוש למלכות בלשצר המלך, חזון נראה אליי, אני דניאל, אחרי הנראה אליי בתחילה. זאת אומרת, החזון קשור למה שהוא ראה. כאן זה חזון, זה לא חלום, חזון זה מה שזה בעקיץ. זאת אומרת, הוא לא ראה את זה בחלום כנראה. הוא רואה חזון, וזה אחרי מה שנראה אליו בתחילה, החלום של ארבע מלכויות בתור חיות טורפות שראינו, המלבי מסביר שזה בגלל שבחזון ההוא חסר שני דברים עיקריים. בחזון של ארבע מלכויות שראינו בפרק שעבר, ראינו איך בעיקר את מלכות רומא, מקדנו בה, ובבל היא כבר נגמרת עוד רגע. אז שתי המלכויות האלה אנחנו בסך הכל כבר מסודרים איתן. נשאר באמצע פרס למדי ויוון שאנחנו לא יודעים לגביהם כמעט כלום. אז החזון הזה בא להשלים את הפרטים החשובים לגביהם. והראה בחזון, והיא בראותי, ואני בשושן הבירה אשר באילם המדינה, והראה בחזון, ואני הייתי על הובל אולי. הובל אולי, הכוונה, אומרים רוב המפרשים יובל, כמו יובל מים, שנקרא אולי, אבל ברור שיש סיבה למה קראו לו אובל עם א', הכמות של הראיתי פה בפסוק היא מוזרה, זאת אומרת, והראה בחזון, והיא בראותי, ואני בשושן הבירה אשר באילם המדינה, והראה בחזון, ואני הייתי על הובל אולי, זאת אומרת, כל אחד מהדברים האלה הוא ראה בחזון בנפרד, אז קודם כל הוא רואה חזון, אבל בראותו הוא בשושן הבירה, זאת אומרת, דניאל לא היה בשושן הבירה אז, הוא רק רואה את עצמו בחזון שהוא בשושן הבירה, והוא רואה את החזון כשהוא בשושן הבירה. החזון לא נוגע לשושן הבירה, אבל דניאל רואה כאילו הוא רואה אותו בשושן, שהיא באילם המדינה, כי זה עוד לא היה הבירה, זאת אומרת, בבל, לא, בבל הייתה בבבל, זה היה הבירה. שושן הבירה תהיה הבירה רק של מלכי פרס ומדי, וגם זה לא מיד. וראה בחזון, ואני הייתי על יובל אולי, זאת אומרת, וחוץ מזה אני רואה בחזון שאני נמצא על היובל הזה שנקרא אולי, ואז הוא מתחיל לראות, הישא עיניי והראה, הוא מתחיל לראות את החזון עצמו. אז מה זה כל הסיפור הזה שיש כאן בהתחלה? אני חושב שיש כאן רמז לסיבה שפרסים עדיין נופלים, ולתפקיד שלהם. זאת אומרת, החזון, כמו שנראה תכף, מתמקד בעיקר בנפילה של פרסים עדיין, ובתקומה של מלכות יוון והנפילה שלה. אז למה פרסים עדיין נופלים? בגלל המן. ובגלל מה שקרה בשושן הבירה. שושן הבירה מופיע בסך הכל בשלושה מקומות, בשלוש מקומות בתנ"ך, מופיע במגילת אסתר הרבה פעמים, מופיע אצלנו, ומופיע אצל נחמיה. נחמיה היה בשושן הבירה, כי זה הבירה. אז כנראה שאנחנו רומזים פה לאמן, שזה באילם המדינה. הנקודה היא שאנחנו נמצאים כאן בשנה מאוד קריטית. אי אפשר עדיין לומר בנבואה, האם עם ישראל יעלה כחומה לבית שני או לא? כי אנחנו נמצאים בשנת שלוש לבלשצר, זאת אומרת, בבל עוד לא נפלה. ברגע שבבל נופלת, עם ישראל צריך לקום ולעלות כחומה. זה היה מה שירמיהו כותב בפרקים נ' נ' א', בצורה מאוד מפורטת, שהם צריכים פשוט לקום ולעלות כחומה, ואם הם לא עשו את זה, לפחות הם לא צריכים לעלות שקורש קרה להם לעלות, ואם לא את זה, אז חריה אומר שעוד היו, היה להם זמן לתקן עד שנבנה בית המקדש. אבל פה הוא עוד לפני שזה אמור לקרות. אז בעצם ההיסטוריה כאילו עוד עומדת תלויה, אם עם ישראל יעלו כחומה, אז בית המקדש השני לא יחרב, והסיפור אחר. ואם לא יעלו כחומה, אז מה שאנחנו מכירים. ופה הוא תלוי. ולכן זה הובל אולי. זאת אומרת, הוא נמצא באילם המדינה, זה נעלם. כל הנושא הזה נעלם כרגע. מה יקרה עם עם ישראל? יהיה, לא יהיה, יהיה צריך את גזרות המן, לא יהיה צריך את גזרות המן. והוא נמצא על הובל אולי, אבל ואולי. זאת אומרת, אבל יש לנו כאן שאלה, כי אולי עם ישראל יעלה כחומה. זאת אומרת, רוב הסיכויים, מי שכבר מכיר את עם ישראל, יודע שמן הסתם לא יעלו כחומה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסך הכל שנה לפני הצהרת כורש, נתן לפני הצהרת כורש. זה לא קרה פתאום שעם ישראל לא עלה כשקראו לו. שהכיר, ידע. אבל זה עוד יכול לקרות. אז לכן הוא, כל החזון הזה תלוי. כי אם עם ישראל יעלה כחומה, לא יהיה ארבע מלכויות כמו שהם בחזון הזה. זה יהיה אחרת. אז הכל עוד תלוי. אבל כיוון שהם לא יעלו כחומה, ושושנה בירה את הסיפור של גזרות המן, אז אחרי גזרות המן יש רק מלך אחד שמולך לפרס עם הדי, דריווש השני שבונה את בית המקדש. זאת אומרת, נשאר להם רק לבנות את בית המקדש, והם יורדים מבמת ההיסטוריה. ולכן, ואשא עיניי, והראה, והנה איל אחד, עומד לפני האובל, כן, הוא עומד לפני האובל הזה, זאת אומרת, אולי אם עם ישראל עולים או לא, זה, בזה תלוי המלכות של פרס ומדי גם, ולא קרניים. את הקרניים פגשנו כבר בפרק שעבר, אנחנו נפגוש אותם עוד הרבה עכשיו, והקרניים גבוהות, ואחת גבוהה מן השנייה, והגבוהה עולה באחרונה. שזה מאוד פשוט, פרס ומדי, שתיהן גבוהות וגדולות, ופרס היא עולה באחרונה, מדי מלכו ראשונים אצל דריווש, כורש הפרסי, ומשם ואילך רק הפרסים מלכו. ולכן הגבוהה עולה באחרונה, יותר גבוהה. ראיתי את העין, מנגח ימה וצפון ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו, ואין מציל מידו, ועשה כרצונו והגדיל. כן? העין הזה נוגח לשלושה כיוונים, הוא לא נוגח מזרחה. פרס ומדי היו הכי מזרחיים, לפי מה שהיה ידוע להם אז, זאת אומרת, הם לא כבשו מזרחה, הם כבשו רק לצדדים האחרים, וגם, יש פה רמז למקדש, כמו שאמרנו אצל הדוב, שיש לו שלושה צלעות בפיו, שזה שלוש הצלעות של המשכן, אז למקדש, שלושת הצלעות, כן, של המשכן, הן תמיד ימה צפונה ונגבה. לירכתיים ימה, ירך המזבח, ירך המשכן, ירך המשכן צפונה, צל המשכן צפונה, וצל המשכן לפת דרום. למזרח אין לו צל. אז זה בזכות המקדש שהם בונים, הם מנגחים ימה וצפונה ונגבה, ואף אחד מהמלכויות לא עומדת לפניו, ואין מציל מידו, ועשה כרצונו והגדיל. אין אף אומה לא מצליחה להציל מידו, לא בבל ולא מי שעזר לבבל, הוא עושה כרצונו ומגדיל. יכול שיש כאן שוב רמז לאמן, לעשות כרצון איש ואיש, וגידל המלך אחשוורוש את אמן, שזה מה שגורם לזה שעוד רגע הוא נופל. אנחנו נמצאים פה עד לפני שפרס ומדי עלו, ופרס ומדי עוד לא מלכו בכלל, הוא כבר רואה את הנפילה שלהם. ואני הייתי מבין, והנה עץ צפיר העיזים בא מן המערב על פני כל הארץ, ואין הוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו. הצפיר העיזים, צפיר זה בארמית זה סעיר, אז זה מגיע משם לעברית גם, אז סעיר עיזים מגיע מהמערב, יוון נמצאת במערב לעומת פרס ומדי, וגם לעומת בבל, והוא בא על פני כל הארץ, כי יוון כבשו שוב את כל הארץ, לא רק כמו פרס ומדי שכבשו רק את עיר הבירה ונהיו מלאכים, יוון כבשו את כל הארץ, ואין הוגע בארץ, כי המלבי מסביר שהנקודה שלו זה לא להישאר בארץ, הוא רץ אל פרס ומדי, אותם הוא רוצה לכבוש. והצפיר קרן חזות בין עיניו, חזות מלשון מחזה, המחזה חוזר פה המון בפרק, בנושא של מחזה, חזון, זאת אומרת, הצפיר הזה, הנקודה שלו זה החזון שיש לו, עם מה הוא מנגח? עם החזון. יוון, הנקודה שלהם זה התרבות. יש להם חזון שהם רוצים להשליט ואיתו מנגחים. וזה בין עיניו, הכל הוא עושה עם... יודע לאן הוא הולך ומה הוא עושה, עושה הכל בחוכמה. מאיר המלבים, למה זה סעיר ואיל, זאת אומרת, זה זכר של כבשים וזכר של עיזים. בפרק הקודם ראינו את כולם בתור חיות טורפות, ועכשיו זה שתי חיות טהורות שאוכלים אותם, חיות אוכלות עשב, יש להם קרניים. אז הוא אומר שבבל ורומא הם טרפו אותנו, הם החריבו את המקדש, ופרס ומדי ויוון הם לא טרפו אותנו, זה בזמן שהיה לנו בית שני, פרס מדי בנו אותו, ויוון היו במהלך הבית השני, ורוב מוחלט של מלכי יוון, זה עמד בן דואג לציין את זה, חוץ מאנטיוכוס שבסוף, רוב מוחלט של מלכי יוון היו בסדר איתנו, הם לא הציקו ולא פגעו בנו, ורק בסוף בסוף המלחמה שלנו איתם. אז הם שניהם חיות ידידותיות, הם לא טורפות, אז למה במראה הקודם הוא ראה אותם טורפות? אז המלבי אומר, מול כל שאר העמים, לגבי כל העולם, הם היו טורפות, אז המראה הקודם דיבר על כל העולם, מי ישלוט עליו. זה רע, ארבע חיות טורפות, אבל לגבי עם ישראל, שני אלה הם אוכלי עשר. פסוק וב, ויבוא עד העיל בעל הקרניים אשר ראיתי, עומד לפני האובל, וירץ אליו בחמת כוחו. הוא קודם כל מגיע אליו, ואז הוא מתכונן למלחמה, ורץ אליו בכל הכוח. המלבי מסביר את זה לפי ההיסטוריה הידועה לו של מלחמות יוון מול פרס, שהוא קודם כל תקף את הצבא, וקורש לא יצא לקראתו, ואז הוא הלך אליו בכל זאת. הוא ראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, והתמרמר הכוונה דאג להיות מריר כלפיו, פעם אחרי פעם, זאת אומרת, הוא הסתכסך איתו, הוא לא התרצה בשום דבר, הוא לא התרצה לעשות שלום ולא שום דבר, הוא פשוט תקף אותו, ויח את העיל וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל העיל מידו. זה מה שהוא עושה, את אותו דבר נראה אחרי זה שאנטיוכוס עושה לעם ישראל, זאת אומרת, הנקודה של יוון זה להשליך לארץ ולרמוס. לא סתם, הארץ זה הנקודה החומרית, ויוון באים עם התרבות. הם קודם כל תופסים מישהו, משתלטים עליו, מורידים אותו לרצפה, ורומסים אותו לתוך האדמה. זאת אומרת, דואגים שכולם יתעסקו בחומריות בלבד. וצפיר העיזים, הגדיל עד מאוד. וכי עוצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. קודם כל הוא מגדיל עד מאוד, זאת אומרת, הוא כובש את כל העולם, משתלט את כל העולם. וכשהוא מתעצם, אז הקרן הגדולה נשברת. הקרן הגדולה הייתה אלכסנדר מוקדון, שהוא, וכל זה כתוב אחרי זה מפורש כאן בפרק. זאת אומרת, לא השם שלו, אבל שהוא המלך הראשון של יוון. אז אלכסנדר מוקדון הוא הקרן הגדולה, וכשהוא גדל, אז אלכסנדר מת באופן טבעי בגיל צעיר, ובמקומו עלו ארבע, שהם חזות ארבע. למה חזות ארבע? כי בעצם הם אחד. זה נשארה מלכות אחת, יוון, אבל היא נראית כמו ארבע, כי כל אחד מהלך באזור אחר, אז יש חזות של ארבע קרניים, תחתיה לארבע רוחות השמיים, כן, אבא דייק אותי פעם שעברה, שהאנטיוכוס והסבא רבא שלו, אני לא יודע מי מלך שם ראשון, היה בסוריה, ויש לנו בפרס, יש לנו ביוון, ויש לנו במצרים, זה ארבעת המלכים, אז סוריה זה צפון, זה בבל, ופרס זה מזרח, יוון זה מערב, ומצרים זה דרום. ומינה אחת, עד כאן היה סיפור שאנחנו מכירים, לא חידוש. בעצם מסופרת כאן ההיסטוריה, רק מה היא מסופרת לפני שהיא קרתה, אבל זה ההיסטוריה הידועה לנו. עכשיו הוא מתחיל לספר לנו יותר לעומק. ומינה אחת מהן, אחת מהקרניים, שזה הקרן של סוריה, יצאה קרן אחת מצעירה, המלבי מסביר שהייתה צעירה, שאנטיוכוס היה הכי צעיר מהילדים שם, הוא לא היה אמור למלוך, הוא תפס את המלכות באיזשהו תחכום, ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי, זאת אומרת הוא נלחם מול שני מלכים, מול המזרח ומול הדרום, זאת אומרת מול המלך שבמצרים ומול המלך שבפרס, ואל הצבי, הצבי זה ארץ ישראל, ארץ הצבי זה מגיע מדניאל, לא רק פה, גם בהמשך דניאל, וכמובן לא סתם זה גם חיה אוכלת עשר, זאת אומרת אנחנו גם משלמים פה לחיה אוכלת עשר, אבל אנחנו חיית בר לעומתם, אנחנו צבי, ולא חיה מבויתת, אנחנו לא נשלטים, אנחנו חופשיים, והוא משתלט על ארץ ישראל, ואז ותגדל עד צבא השמיים, ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם, זה כבר מאוד מאוד דומה מזכיר את הקרן שפגשנו בפרק שעבר, שהייתה קרן אחת קטנה שצמחה, והיא היה לה עיניים בפה כמו של אדם, ודיברה נגד הקדוש ברוך הוא, ויכלה לעם הקדוש, לישראל. אז שם זה מדובר על סוף מלכות רומא, פה מדובר על סוף מלכות יוון, זה הרבה הרבה לפני, זה כמעט 2000 שנה קודם, אבל הרעיון קורה אותו דבר, כנראה לא סתם. זאת אומרת, הקרן גדלה, והיא פה נלחמת מול הקדוש ברוך הוא. היא גדלה עד צבא השמיים, שזה עם ישראל, שנראה בהמשך, ולא סתם, עם ישראל לא חייב להיקרא צבא השמיים, עם ישראל יכול לקרוא גם עליונים קדישים, כמו שהיה נקרא בפרק הקודם. רואה לו צבא השמיים, כי האנטיוכוס נלחם בנו בנקודה שבה אנחנו שייכים לשמיים. הוא רוצה להוריד אותנו לרצפה. זה הנקודה, הוא נלחם בנו נלחמה רוחנית. אז יגדלה הצבא השמיים, ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם, יש את הצבא, כל עם ישראל, לצבא השמיים, והכוכבים זה האנשים המיוחדים, הקדושים במיוחד, הכהנים וכו'. היא מפילה גם מהם וגם מהם לרצפה, גורמת להם להתייוון, ותרמסם, דוחפת אותם לתוך האדמה, זאת אומרת, מחברת אותם לתרבות היוונית, שאין למעלה, יש רק למטה. ועד שר הצבא הגדיל, כן, רשי ומצודות מפרשים, שר הצבא, הקדוש ברוך הוא. הוא השר של עם ישראל, והוא הולך להילחם עד הקדוש ברוך הוא, רוצה להילחם בו עצמו. וממנו הוא רם התמיד, והוא שלח מכל מקדשו. כן, הוא מונע את התמיד, שלא יקריבו יותר את התמיד, ומשליך את מכל מקדשו, זאת אומרת מונע את העבודה בבית המקדש, הוא המכון, הכאן, הבסיס של הקדוש ברוך הוא בעולם. וצבא תינתן על התמיד בפשה, זאת אומרת, הצבא, כאן הצבא זה היוונים. יש פירושים מפרשים גם שהצבא כאן זה ישראל, ותינתן על התמיד, כמו על עולת התמיד, אבל זה יותר פשוט להסביר את המשפט, שצבא של יוון שומר על התמיד בפשע, זאת אומרת, הוא דואג שיהיה מרד, ושלא יהיה, לא יקריבו את התמידים. אנחנו נצטרך להסביר למה התמיד דווקא, זאת אומרת, עצרו את כל העבודה ואת המקדש, ואנחנו את חנוכה מציינים עם המנורה דווקא, לא עם התמיד, לא מדברים דווקא על התמיד. אבל פה הנקודה זה התמיד. קורבן התמיד מופסק בפשע, ותשלך אמת ארצה, זאת אומרת, את האמת של התורה משליחים לארץ, ונלחמים בה, דואגים שלא יהיה תורה, ועשתה והצליח, כמו שראינו בפרק הקודם לגבי הקרן של סוף רומא, שהיא תוכל להם, לעם ישראל, גם כאן, ועשתה והצליחה. יש לה הצלחה. ופה הוא עוצר את הסיפור. אנחנו נראה כשהמלאך מסביר לו, אז הוא לא עוצר פה את הסיפור, הוא מדבר גם על הנפילה של יוון, אבל פה אנחנו עוצרים את הסיפור, ועשתה והצליחה. זה עוד נקודה שאנחנו נצטרך אולי תכף להתייחס אליה. מה זאת אומרת ועשתה והצליחה? הרי יוון הצליחה לפרק זמן מאוד מוגבל, עד שהחשמונאים ניצחו אותה, והפילו אותה, ואז היא כבר לא הצליחה. כמה זמן התמיד נעצר? 3 שנים, משהו כזה, זאת אומרת, יש שם, זה לא, אצל מלכי יהודה הרשעים נעצר כבר יותר זמן מזה. אצל התליה, כנראה 7 שנים לא היה תמיד. אז פה 3 שנים, על זה מדובר, זה עשתה והצליחה, זה צריך ברור כל הסיפור הזה. וישמע אחד קדוש מדבר. מלמי אומר את כל מה שהוא אמר קודם, את הסוף, צבא תינתן על התמיד בפשע, שזה כבר לא מראה, אלא זה משהו שאחד קדוש מדבר, זאת אומרת, מלאך מדבר, והמלאך הזה לא ידוע מי הוא, ויאמר אחד קדוש אחר, מלאך אחר, לפלמוני המדבר, פלמוני זה שילוב של אלמוני ופלוני, אלמוני זה מלשון אילם, זאת אומרת, מישהו שלא יודעים מי הוא, לא יודעים את השם שלו, ופלמוני זה מלשון, פלוני זה מלשון פלא, זאת אומרת שהוא לא ידוע מי הוא, פלא זה דבר נעלם, לא, בכלל לא ידוע מי הוא, יש מישהו שאתה לא יודע בכלל מה המהות שלו, ויש מישהו שאתה לא יודע רק איך קוראים לו. אז פלמוני משלב אותם, המלאך אנחנו לא יודעים לא איך קוראים לו ולא מי הוא, למרות שבהמשך כאן יש שם של מלאך, אבל לא במקרה הזה, לכן כנראה הוא קורא לו פלמוני, זאת אומרת, זה מלאך שלא ידוע שמו ולא ידוע מי הוא, והאחד הקדוש שואל את הפלמוני המדבר, עד מתי יהיה חזון התמיד, והפשע שומן תת, וקודש וצבא מרמס. זאת אומרת, עד מתי החזון הזה שהתמיד נעצר, והפשע שומן תת, כלומר, והפשע של יוון, פשע זה מרד, אגב, הפירוש המילולי, פשע מול הקדוש ברוך הוא, הכוונה שמורדים בו, שעושים במרד, שיודעים שאסור ועושים בכל זאת, אז הפשע נותן אותו שומן, הפשע שומן תת, הוא נותן את התמיד שומן, משאיר אותו שומן, וקודש וצבא, זאת אומרת צבא השם והקודש עצמו, נרמס. מכניסים אותם לתוך האדמה, דורכים עליהם, מנסים לחבר אותם לאדמה. עד מתי זה? ויאמר אליי עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. אומר ערב בוקר, לא מספיק ברור מה זה, אבל אנחנו יודעים שתמיד, יש תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים. זאת אומרת, ערב ובוקר מאוד מזכיר את התמיד. הוא אומר 2300. 2300 שנה באופן פשוט, ממתי? כן, מצודות אומר 2300 שנה, אבל ממתי נספור? אז יש פה כמה חשבונות, אבל אני חושב שלפני שאנחנו מתחילים את החשבונות, אנחנו בתור הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים לקץ ברור בדניאל, צריך אולי שנייה לעצור רגע ולעשות הסבר על הקיצים בדניאל. זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים קץ של שנים. כתוב, 2300 שנה. תמצא מאיפה לספור, 2300 תגיע אל הקץ. יש בדניאל עוד כמה כאלה. אחד, פגשנו, לא שמנו לב, פגשנו בפרק הקודם, עידן עידנים ופלג עידן. שזה ככה, לא התייחסנו לזה הרבה, כי אנחנו נתייחס לזה בפרק י' ב' שוב. אבל מה אנחנו אומרים לעשות עם הקיצים האלה? אנחנו אומרים לחשב אותם? אנחנו אומרים לא לחשב אותם? אז למה הם כתורים? זאת אומרת, למה כתור לי פה 2300 שנה? אני צריך עכשיו לחשב ולנסות להגיע לאיזה שנה? הגמרא אומרת, טיפח עצמן של מחשבי קיצים על דניאל. אבל היא לא אומרת שאסור לחשב קיצים. היא אומרת, טיפח עצמן של מחשבי קיצים, אני אקרא את זה, מי ויפח לקץ ולא יחזב, זה פסוק בדניאל. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצים, שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא. אלא חכה לו שנאמר, אם יתמאמה חכה לו. זאת אומרת, אין בעיה לחשב קיצים, הבעיה היא, אנשים שאומרים זה הקץ, הקץ יגיע בשנת זה וזה, ואז זה מגיע ולא מגיע הקץ, אז אנשים מתייאשים ואומרים, אם הוא לא בא עד עכשיו, שוב אינו בא. אלא חכה לו. זאת הבעיה שלנו היא לא עם החישובי קיצים, הבעיה שלנו היא עם זה שאנשים יגידו שיש רק קץ אחד ברור, ולא יותר. אז מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אנחנו נראה שהמפרשים כן חישבו קיצים. המפרשים פחות או יותר גורף בדניאל מחשבים את הקץ, ולא רק שהם מחשבים את הקץ, הם מוכנים לעקם הרבה כדי שזה יהיה קרוב לימים שלהם. זאת אומרת, הם תמיד מחשבים את הקץ קרוב מספיק לימים שלהם. 100-200 שנה לכל היותר, אני חושב, מהשנים שבהם הם חיים, הם מחשבים את הקץ. וזה נראה בכוונה. אני אקריא לכם פה את רשי, רשי על הפסוק שלנו, אומר ככה, עד ערב בוקר 2300, ראיתי פותר בשם רבנו סעדיה לדבר, וכבר עבר. רסד, פתר, פתרון ל-2300 הזה, וזה כבר עבר הפתרון הזה. ופתר עוד, עד ערב בוקר, עד שיבוא אותו הערב שנאמר בו, והיה לי את ערב יהיה אור. זה עוד פתרון. טוב, זה לא תלוי בשנים מסוימות. ובטוחים אנו כי דבר אלוקנו יקום לעולם לא יופר. ואני אומר, לרשי, כי הערב והבוקר האמור כאן גימטריה הוא. הוא מוכן ללכת לגימטריה, הוא לא הולך לפרש את זה בשום אופן 2300 שנה כפשוטו. כי 2300 שנה, מבחינת רשי, זה עוד המון זמן. גם מבחינתנו זה עוד זמן, תלויים איפה סופרים. אז מבחינת רשי זה 1000 שנה קדימה. אז רשי לא מוכן בשום אופן לפתור את זה 2300 שנה קדימה. הוא אומר, זה גימטריה. ויש סמך לדבר משני טעמים, האחד שיהיה חשבון זה מכוון, אם זה לא קץ ברור מוחלט, אז מה הקטע, חכה לו בכל יום שיבוא, כן, אז זה חלק מה שאנחנו צריכים לדבר עליו עכשיו, זאת אומרת, האם יש קץ ברור ומוחלט, ואם לא, אז למה לא גזרנו החוצה את כל הקיצים מספר דניאל, שמנו אותם בצד, אתה יכול להוציא את כמה פסוקים האלה החוצה, ולא לכאורה לא הפסדת כלום, מה אני אעשה עם קיצים לא ידועים? אז מה שאני אנסה לדבר, רוצה קצת לפתוח אותו כאן, זאת אומרת, מה הנושא הזה של הקיצים, מה אני אמור לעשות איתו? אז קודם כל רשי אומר שיהיה חשבון זה מכוון עם חשבון אחר שבסוף הספר, והשני שאמר גבריאל לדניאל למטה בעניין, הוא מראה הערב והבוקר שנאמר אמתי, ואם לא רמז החשבון הוא תלוי למה חזר וכפל אותו לומר אמת, והחוזה נצטווה לסתום ולחתום הדבר, אם זה אמת, אז אתה צריך לחתום אותו, אז זה לא מסתדר, אלא ברור שיש כאן איזה גימטריה, ואפו לא נגלה בלשון סתום וחתום, ועכשיו אומר רשי את המשפט החשוב מאוד לדניאל, ואנו נוכיל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ, ובעבור קץ הדורש, נדע כי טעה במדרשיו, והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת. ואז מביא את הפתרון של עצמו. יש לפתור ערב ובוקר בגימטריה, ה' 174 ועוד 2300, הרי 2500 ו-800, הוא נותן איזה פתרון, וכנראה סופר את זה מיציאת מצרים או משהו כזה. אבל הוא אומר, אנחנו נוכל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ. זאת אומרת, הגיע קץ ולא הגיע, אין לנו שום בעיה עם זה, אנחנו נעבור לקץ הבא. ויבוא, בעבור קץ הדורש, נדע כי תאה במדרשיו. אין לנו בעיה, זאת תיתן קץ, אם זה יגיע ולא יגיע, נדע שתהית, ויבוא דורש אחר, והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת, והוא ייתן פתרון קצת הלאה, וכשהוא יעבור, אז נדע שהוא טעה, וייתן פתרון קצת הלאה. זאת אומרת, אף אחד לא הולך לייאש פה את העם. אף אחד לא ייתן עכשיו 2,300 שנה קדימה. אבל הוא ימצא פתרון שיביא את הפתרון בזמן קרוב, ואז אנשים יתעודדו. טוב, אבל מה אני צריך את כל זה בכלל? כן? אני רק אקרא עוד מלבים, כדי שנבין שסופרים את הקיצים. מלבים בסוף דניאל, ממש, פרק ד' פסוק ד', כמעט הסוף, אומר ככה, מפני שידע שהזמן רחוק מאוד, אמר לו שיהיו הדברים סתומים עד עת קץ, כאילו יעלה על מחשבתם שהזמן רחוק כל כך, וכל אחד יחשוב שיגיע הזמן בעת חייו. כן, אם דניאל יסתום את הדברים, כמו שהמלאך אומר לו בפירוש לעשות גם בפרק שלנו וגם בפרק י' ב', אז כל אחד יוכל לחשוב שזה יגיע בזמן חייו. ולא שהזמן ממש ממש רחוק. תשובו איזה ייאוש זה, לבן אדם שחי בזמנו של, אני יודע, בזמן הגאונים או בזמן הגמרה, אם הוא יודע שהקץ לא יגיע עוד 1,500 שנה קדימה. הוא מתייאש לגמרי. אז לא, תחשב את זה לזמן שלך. ועל כן יהיה הזמן נעלם. אבל בעת קץ יוסר הספק, וכל שיתקרב הזמן יהיה ספק מועט. כי זאת ידענו שהגאולה מוכרחת לבוא קודם האלף השביעי. כתוב שרק 6,000 שנה יהיה העולם, אז לפני האלף השביעי צריכה לבוא הגאולה. ואם כן, בזמן הקודם היה ודאי, שהוא הזמן שכבר עבר, שלנו בוודאי שהוא לא היה הזמן המיועד מועט, והספק שהוא הזמן העתיד עד אלף השביעי היה מרובה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר אחורה בהיסטוריה, יש יותר שנים שיש אפשר, אולי הייתה בוא הגאולה עכשיו, אולי אחר כך, אולי אחר כך, וככל שאתה מתקרב לאלף השביעי, מתקצר לך הזמן. אבל כל שיתקרב הזמן לאלף השביעי, יהיה ודאי מרובה יותר, הספק יתמעט יותר, ועל ידי כן תרבה הדעת. זה מה שאומר המלבין. אז למה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה בכלל? אני חושב שיש לנו שתי סיבות שצריך בשבילם קיצים. למרות שהקץ לא ברור. זאת אומרת, אני אפילו אקדים, היה כבר שני קיצים ידועים. קץ אחד היה 400 שנה של גלות מצרים, ועליו אומרים חז"ל שבני אפרים מנו לקץ וטעו, ויצאו ממצרים לפני הזמן ונהרגו, וכל מי שיצא ממציאת מצרים לא מנה לקץ, כי 400 שנה לספור אותם מיציאה מאז שנולד יצחק זה לא דבר הגיוני. אז בעצם אף אחד לא מנה לקץ. אז אתה רואה שהקץ לא היה צריך שימנות. וקץ שני זה קץ של 70 שנה של גלות בבל, שברור שמנו אותה. ירמיהו אמר עוד 70 שנה אתם חוזרים לארץ, וגם שם טעו, בלשצר טעה, ככה אומר הרן. הרן אומר, תסתכל, שתי הקיצים האלה מנו וטעו. ואנחנו רואים דווקא, אנחנו רואים שבבבל, עם כל זה שהם מנו וספרו ותלשו כל שנה דף מהיומן של ה-70 שנה, כשהגיע הזמן לעלות, הם לא עלו. בא קורש, אחרי 70 שנה, אמרת, עלו לארץ, אפשר לראות את בית המקדש, והם לא עלו. אז מה זה עזר שהם ספרו את הקץ? זה לא עזר לכלום. אז לכן אני חושב שיש כאן שני צדדים. הצד הראשון, הגאולה הקודמת היה ידוע שהיא תהיה אחרי 70 שנה. והגיע 70 שנה, ונגלו, זאת אומרת, זה פרק זמן הגיוני, זה פרק זמן שהוא בתוך חיים של בן אדם. זה אגב היה שפחות מ-70 שנה, 52 שנה גלות, 70 שנה מאז שעלתה בבל, זה לא, זה היה קצר יחסית. עכשיו תבוא גלות בסדר גודל אחר לגמרי, של אלפי שנים. אנשים יהיו בגלות 70 שנה, הם יגידו, אוקיי, עכשיו זה הולך להיגמר, כמו שהיה באמת בן ילד בר כוכבא, שהוא בא 70 שנה או 52 שנה, תלוי לפי מי סופר, אחרי החורבן. וברגע שהבינו שעכשיו הגיע הזמן דומה לגלות הקודמת, אז אמרו, טוב, אז נגמר. ואז היה מרד בר כוכבא, שגם אליו יש לנו התייחסות בפרק י' א'. אבל אם עכשיו יעברו עוד 100 שנה, ועוד 100 שנה, ועוד 100 שנה, אז אנשים יתחילו לעשות חשבון שאין בכלל קץ. זאת אומרת שאין קץ ידוע, אין לגלות הזאת כסוף, שהוא בשנה מסוימת, אין בעיתה, יש רק אחי שנה, זאת אומרת יש רק מקרה שהעם ישראל יחזור בתשובה, ואז יהיה אפשר להחזיר אותו לארץ. הרי למה יצאנו לגלות? שנחזור בתשובה, ככה כתוב בספר דברים, ושבותי לבביך, כל הגויים אשר לביכך שאני לוקח שמה, זאת אומרת, צריך לחזור בתשובה. ואם עם ישראל עוד לא חזר בתשובה, אז אין גאולה. וכמה זמן ייקח? כמה שייקח. זה ייאש את האנשים לגמרי. כי אנשים לא יכולים להחזיר את עם ישראל בתשובה. מה אנשים יכולים לעשות בגלות? הם לא נמצאים ביחד כל עם ישראל. אתה לא יודע איפה כל היהודים, אתה לא יכול לטפל בהם. אתה לא יכול ללכת להחזיר אותם בתשובה. אז זה בעצם לא בידיים שלך. ואם זה תלוי זה שיחזרו כולם בתשובה, מה יחזיר אותם פתאום בתשובה? אז אנשים יתייאשו לגמרי מהגאולה. נגיד, אנחנו לא עושים שום דבר, לא, פשוט, אין לנו איך. זה צד אחד. אפשרות שנייה, שניתן קץ ידוע וברור. נגיד, הגאולה תהיה בשנת זה וזה. מה עשינו? יאשנו את כל מי שעד שם. מי שזה רחוק יותר מ-100 שנה ממנו, הוא כבר יתייאש. זה כבר לא יהיה בימיו. וגם מי שקרוב לשם יהיה, לא יעשה שום דבר. כי זה הולך להגיע. אם הוא יעשה ואם הוא לא יעשה. אז בעצם יצא שאף אחד לא יקדם שום דבר. אבל אנחנו אמורים לקדם, אנחנו אמורים לבנות, אנחנו אמורים להחזיר בתשובה את העם, אנחנו אמורים לבנות את התורה שבעל פה. אנחנו לא אמורים לשבת בחיבוק ידיים. אז כיוון שצריך את שני הדברים האלה, מצד אחד ככה, מצד אחד ככה, אז נותנים לנו קץ. אומרים לנו, הקץ קודם כל, תדעו הקץ 2300 שנה. לא אומר לך מאיפה לספור, אבל תבין שמדובר עכשיו באלפי שנים. אתה תבין שהגלות הזאת היא לא קצרה. זה שאתה לא רואה אותה נגמרת תוך 70 שנה, זה לא אומר שהיא לא הולכת להיגמר בזמן ידוע. יש זמן ידוע. אני לא אומר לך מתי הזמן הידוע הזה בדיוק. אתה עושה הרבה חשבונות. אבל יש זמן ידוע, קודם כל אל תתייאשו מהגאולה. יש זמן של בעיטה, גם אם לא תעשו כלום. זאת אומרת, גם אם לא כל עם ישראל יחזור בתשובה, יהיה זמן. אבל מה הזמן הזה? תלוי. אפשר הרבה לחשב אותו בהמון צורות. דניאל קיבל פקודה לחתום את הדברים, שזה יהיה לא ברור. אפשר לחשב ככה, אפשר לחשב ככה, אפשר לחשב ככה, אפשר לחשב ככה, כמו שהיה בקיצים הקודמים, ש-70 שנה היה כמה דרכים לחשב, ו-400 שנה היה כמה דרכים לחשב, ומה קובע מה הדרך הנכונה? לא בהכרח שהקדוש ברוך הוא קבע מראש, הוא יודע, אבל לא בהכרח שהוא קבע, כי לכל קץ שאפשר לחשב, יש בו אמת מסוימת, ולכן זה יכול לבוא גם אז, וגם בחשבון הבא, וגם בחשבון הבא, כן, לא זוכר מי אומר את זה, רב צדוק אני חושב, שכל אחד מהקיצים שחשבו את ה-70 שנה של ירמיהו, שכתוב שבלשצר חישב את ה, ודניאל חישב את ה, ואחשוורוש חישב את ה, כל אחד מאלה יכל באמת להיות הקץ. אם עם ישראל היה ראוי אז הקדוש ברוך הוא מביא אז את הקץ. כמו ש-400 שנה של גלות מצרים, כתוב לנו בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, כיוון שהכבידו עליהם את השיעבוד, אז הוא חישב את הקץ שלא יהיה 400 שנה, אלא 210 ויספרו מיצחק. יש כמה דרכים. וכולם יכולים להיות נכונים. אז כשאנחנו מוצאים פתרון בספר דניאל, ומצווה עלינו לפי זה לחשב, יושבים ומחשבים קרוב לזמן שלנו, מגיעים לעוד 100 שנה. אז אנשים מתעוררים, אומרים, רגע, עוד 100 שנה יש קץ, אפשרי. אז צריך לעשות משהו כדי שזה יהיה הקץ הזה. בוא נתחיל איזו התעוררות, בוא נעשה איזו תנועת תשובה בה, בוא אולי נתחיל לעלות לארץ, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה שזה יהיה הקץ הזה. מצד שני, אני לא צריך עכשיו להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, שזה לא בידיים שלי. כי הקדוש ברוך הוא יעשה את הקץ, זה קץ שלו. אני רק צריך לעורר, להעיר. זה מה שעושה הגר"א. בשנת תפרש, בכל התור, שהוא שולח את החסידים שלו, שיתחילו. הוא לא העלה את כל הגלות, אבל הוא התחיל. הוא שלח שזה יתחיל, וזה באמת התחיל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר שזה יהיה תחילת הקץ. אז יש לנו חשבונות קיצים שאנחנו יכולים לקחת אותם, לשים אותם, לא להתייאש מצד אחד, לדעת שהגלות תהיה ארוכה, לדעת שזה יכול להיות היום, זה יכול להיות עוד ככה, עוד ככה, לדעת שיש בעיטה ויש אחי שינה. ואז אנחנו עושים את החשבון, כמו שרשי אומר, אנחנו נוכל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ, זאת אומרת, קודם כל יש אחי שינה, אני אפילו לא צריך לחכות לקץ. אם הקץ עוד 100 שנה, יכול להיות שזה יהיה עוד שזה השנה. יש אחי שינה. וגם אם זה יהיה בעיטה, זה יכול להיות עוד זמן קרוב. אז בואו נתחיל להתארגן. וזה היתרון של זה, ולכן טיפח עצמן של מחשבי קיצים. זאת מי שמחשב את הקץ, בצורה כזאת שהוא אומר, כיוון שהגיע את הקץ ולא בשוב ואינו בא, כמו שהוא חושב שזה הקץ ואין בלתו, אז זה טיפח עצמן של מחשבי קיצים. הוא רק מייאש. אבל מי שיודע כמו רשי לחכות קץ אחר קץ, אין שום בעיה שהוא יחשב, אולי אפילו מצווה, זה יכול לעורר את העם, זה יכול להזיז הרבה מאוד דברים. זה הקדמה, ואנחנו נראה, מה שאמרתי כאן עכשיו, אנחנו נראה אותו כשנגיע לפרק י"ב כתוב, זאת אומרת, במילים שאומר המלאך לדניאל, אבל אנחנו נשאיר את זה לשם. אז מה החשבון פה אצלנו? פה אצלנו יש כמה חשבונות, כל אחד חישב לפי הזמן שלו. כן, אז רש"י עושה גימטריה, החשבון הזה הוא אחד מהקשים בספר, כי הוא ממש ארוך. אם אנחנו נסתכל שנייה על החשבון הזה בפשט הפשוט, אז דיברנו על אנטיוכוס, שהוא עצר את התמיד, ואז שואל אחד קדוש עד מתי, ועונים לו 2300. אז באופן פשוט צריך לספור מאנטיוכוס 2300 שנה, זה זה עוד 120 שנה מהיום, פחות או יותר, קצת פחות מ-120 שנה מהיום. זה נורא רחוק. זאת, מבחינת כל מי שחי קודם, זה פשוט לא רלוונטי הזמן הזה. ולכן כולם עושים חשבון. יש כאלה שאנחנו צריכים לעשות חשבון. כן, בסוף הספר יש כאלה שלא יכולים להגיע אל הזמן שלנו, כי הם היו מזמן. תלוי באיזה דור אתה חי. אבל פה, בחשבון הזה, כולם היו צריכים לעשות חשבונות מאוד רחוקים. החשבון, אני חושב, הכי מעניין, כיוון שהכי קרוב לזמננו, זה של המלבים. המלבים עושה חשבונות, יוצא לו, הוא סופר את זה, הוא סופר את ה-2300 מחורבן בית ראשון, או מהיום שבו נראה המראה הזה, ולא מאנטיוכוס. אז שנה אחת יוצאת לו תפרש למלכת, שזה השנה שבה הוקמה פתח תקווה, המושבה הראשונה, ורגע לפני עלייה ראשונה. שנה שנייה שיוצאת לו תפרש עין ח', ויצאת לו גם שנת תפרש עין ג', לא בחשבון הזה, והוא עושה שם איזה חשבון, באיזה מהשנים האלה היא הגאולה, ובאיזה מהם יבנה בית המקדש, זה לא יצא כמו שהוא אומר, אבל הוא נתן שנים משמעותיות, הוא עצמו כותב משהו מאוד מעניין, אולי אני אקריא לכם גם את זה, כי זה מעניין, הוא כותב משהו אישי, זאת אומרת, הוא יושב וכותב, יוצא לו, זה מה שאני אומר עכשיו, זה לא אצלנו. זאת אומרת, עכשיו בפרק י"ב, הוא יושב וכותב, יוצא לו תפרש פ"ה, יוצא לו תפרש עין ג', כמעט כולם זה שנים שקרה בהם דברים מאוד משמעותיים בנושא של הציונות. יוצא לו תפרש פ"ח, אז כן, אז הוא אומר, הוא עושה שם איזה חשבון, מתי יהיה גוג ומגוג, מתי מהם יהיה בבניין בית המקדש, מתי מהם יהיה תחיית המתים, ואז הוא כותב ככה, אנו כותבים את הדברים האלה בחשבון שנת אלפים תפרש כף ח'. זה השנה שהוא פשוט כותב על עצמו, הוא כותב את זה בתפרש כף ח', ולפי החשבון שעלה בידינו זמן הגאולה, ירחק עוד 60 שנה. ובאשר איננו קלות לראות צמיחת קרן ישראל בימינו ולעינינו, ונחכה לו בכל יום שיבוא, וכבר התבהר בזוהר פרשת שמות שבכל 60 שנה באלף האחרון שבו יבוא הגואל תקום התעוררות לגאולה. זאת אומרת, אז גם בשנה שלא צריך להיות איזו התעוררות, כי זה 60 שנה לפני החשבון שיצא לו. לפי זה ראוי שיהיה איזו התעוררות בשנה הזו שאחריה, ואיזה רושם ראיתי לבקש חשבון ודעת על השנה הזו, אולי יהיו דברנו לרצון להחיש את ישע. ואז הוא עושה שם איזה חשבון על השנה שלו. מה יהיה בשנה שלו? אז אנחנו רואים את השאיפה, זאת אומרת, הוא חיפש את איפה זה קורה בימי. זה ככה אנחנו צריכים לגשת לספר דניאל, ולא לנסות להבין דווקא משהו, לא בטוח שנבין את האמת המוחלטת, ואנחנו נוכל כמו המלבים להגיע למשהו בימים שלנו. בכל אופן, אנחנו בימים שלנו יכולים לחשב 2300 מאז אנטיוכוס, זה יוצא 100 שנה לפני האלף השביעי, או 103 שנה, לא, תלוי צריך, מתי בדיוק היה החשמונאים, אבל 100 וכמה שנה לפני האלף השביעי, זה עוד 120 שנה בערך. השאלה מה? מה קורה אז? זאת אומרת, עד שם התמיד שומע, ואז מה קורה? אז אני ממשיך ותכף נסביר. ויהי בראותי, אני דניאל את החזון, והבקשה בינה. אני דניאל, זה מי שהוא יודע לפתור חזונות, הוא מבקש בינה, הוא עכשיו רוצה להבין. מה הוא רוצה להבין? גם את כל מה שהוא ראה שאנחנו כבר יודעים, מה קרה עם יוון ועם פרס, וגם רוצה להבין את ה-2300 הזה. מה זה אומר? והנה עומד לנגדי כמראה גבר. מלאך עומד מולו, ולא סתם אומר כמראה גבר, קוראים לו גבריאל. מלאך גבריאל. וישמע, כל אדם בין אולי, הגמרא אומר שזה הקדוש ברוך הוא. שומע את הקדוש ברוך הוא בכל אדם, גדולים נביאים שמדמים צורה ליוצרה. ויקרא ויאמר, הוא רק שומע הכל, גבריאל הבן לאלז את המראה. כן? כאן זה הפעם הראשונה שיש שם למלאך בתנך, ויש עוד בסך הכל פעמיים, שניהם בספר דניאל, גבריאל ומיכאל. רק בספר דניאל יש למלאכים שמות, בשאר המקומות, למה זה תשאל לשמי והוא פלי. זאת אומרת, רגע, שומעים אותי?
שומעים.
טוב, קפץ לי פה איזו הודעה שאני לא יודע מה, אני מקווה שיהיה בסדר. אז יש כאן איזה מלאך, המלאך גבריאל עומד מולו, ויבוא אצל עומדי, ובבואו נבעתי, ויפלה על פניי, ויאמר אליי, הבן בן אדם כי לעת קץ החזון. הוא בא להסביר לו, אבל הוא נופל על פניו. ובדברו עם מי, נרדמתי על פניי ארצה, והגבי והעמידני הלומדי. זאת אומרת, למה חשוב לציינו את כל הסיפור הזה? אולי בשביל ללמוד דרכי נבואה, איך זה קורה. ואני חושב שיש כאן גם עניין עקרוני, זאת אומרת, את הקץ הזה של 2300 שנה, אי אפשר שבני אדם אז יבין. כי זה כל כך רחוק וכל כך מייאש. זה סוד מוחלט להבין את הדבר הזה. ולכן, כשגבריאל הולך, הוא לבד לא יכול להבין את זה, דניאל. לא יכול במקום שהוא נמצא להבין סוד כזה, והרבה שנים קדימה אי אפשר להבין את זה. אז כשגבריאל בא להסביר לו, הוא הולך להוסיף בו כוח ולתת לו את האפשרות להבין את זה, הוא צריך כוח חדש בשביל זה. זאת אומרת, הוא צריך כוח עזר אלוקי כדי להבין את זה, וממילא אנחנו לא נוכל לדעת את זה. הוא לא יוכל לספר לנו את זה, כמו שנראה בהמשך. אז מגיע אליו גבריאל, אז הוא נבעט ונופל על פניו, שזה אומר שהוא לא רואה יותר, הוא לא יודע מה קורה. שזה מה שיקרה לכל העם כשהוא יפגוש את הנבואה הזאת. הם לא יוכלו להבין אותו. ואז הוא אומר לו, אבן בן אדם קילל קץ החזון, אז הוא נרדם. דניאל לא יכול להבין, הוא לא יכול להרשות לעצמו להבין את החזון הזה. ולכן, בגבי והעמידני הלומדי, הוא צריך לגעת בו. המלאך מוסיף בו כוח, שאין בו בפני עצמו, ומעמיד אותו על עומדו, ועכשיו הוא עומד בכוח עזר אלוקי, זאת אומרת, הוא לא עומד מצד עצמו. זה אגב נכון לגבי כל הנביאים, שהם רואים מראה שהוא מעל, לכן הנביאים היו נופלים על פניהם, או נרדמים, או רואים בחלום, כי הגוף לא יכול לקבל את הרושם הזה. אז הוא כאן, הוא עומד בכוח אלוקי, ורק ככה הוא יכול להבין, ולכן אנחנו נראה שאת הנושא של ה-2300 לא כתוב לנו כאן, מה זה אומר. כי אנחנו לא יכולים להבין את זה. ויומר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם, למועד קץ. יש כאן מועד לקץ, יש קץ ידוע, זה חשוב לדעת, זה מה שחשוב לדעת לנו, שיש קץ, גם שהוא רחוק, אבל אנחנו לא נדע בדיוק כמה הוא. ועכשיו הוא מתחיל להסביר, הילה שראית בעל הקרניים עליכם עדי ופרס, כל זה כבר הסברנו. והצפיר הסעיר מלך יוון, והקרן הגדולה שלו בן עיניו הוא המלך הראשון, זה אלכסנדר מוקדון. והנשברת ותעמודנה ארבע תחתיה, ארבע מלכויות מגוי יעמודנה ולא בכוחו. כן, יעמדו ארבע מלכים ולא לא מכוחו, ולא יהיו הבנים שלו ולא יהיו המשך שלו, יעמדו ארבע מלכויות, ארבע מלכים שהתחלקו לארבע מלכויות של יוון. ובאחרית מלכותם, כן, כל ממלכת יוון לא היה לנו בעיה עם היוונים, הם לא הציקו לנו. רק באחרית מלכותם, זה כנראה לא סתם דווקא האחרית שלהם, כמו שהקרן הצעירה, הקטנה שראינו בפרק הקודם, הייתה הסוף של מלכות רביעי, כי אתם הפושעים, כן, שיכלו הפושעים של היוונים, יעמוד מלך אז פנים ומבין חידות. כן, אנטיוכוס יהיה אז פנים, הוא ילך להילחם מול הקדוש ברוך הוא, ומבין חידות הוא יבין את החידה של עם ישראל. שאם אתה רוצה לנצח את העם הזה, אתה צריך להילחם בו על התרבות שלו, ולא להילחם בו בכוח. התרבות שלו היא מה שמחזיק מעמד פה. ואת זה הוא יבין, כמו הקרן בפרק הקודם, שהבינה פה מול מי המלחמה באמת, כן היה לעיני אדם. ועצם כוחו ולא בכוחו. זאת אומרת, הוא יחזק את כוחו, אבל לא בכוח, הוא לא ילך מולם דווקא בכוח, אלא הוא קודם כל ינסה לשכנע אותם, ינסה לייבן אותם. ונפלאות ישחית, את הצדדים הנפלאים שבעם ישראל הוא ישחית. את הצדדים הנפלאים, ניתן שהכל אפשר ניתן להבנה. ניתן שאין דברים נפלאים, שהכל כאן בארץ. והצליח, ועשה. וזה מה שאומר שם, והצליחה ועשתה, זאת אומרת, הוא יצליח להמיר דת לאנשים, הוא יצליח להזיז אותם, וישחית עצומים ועם קדושים, כן, שהם יעזבו את הדת, וילכו להיות יוונים. ועל שכלו, כן, יהיה לו את השכל שלו, החוכמה היוונית, שאיתה הוא יצליח לשכנע, והצליח מרמה בידו, יצליח לרמות אותם, ולהעביר אותם על דתם, ובלבבו יגדיל שהוא רוצה ללחם אפילו בקדוש ברוך הוא. ובשלווה ישחית רבים, כן, לא במלחמה, אלא בשלווה. וגילה, אתם רוצים שלווה, אתם רוצים נחת? בבקשה, תבואו להיות יוונים. ועל שר שרים יעמוד הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים רשי ומצודות, הוא ינסה ילחם מולו, ובאפס יד יישבר. שבר מעטים ביד רבים, רבים ביד מעטים. אפס יד, זאת אומרת, החשמונאים ישברו אותו בלי הרבה כוח. ואז, זה לא היה לנו בחזון. לא דיברנו על זה שהוא יישבר, לא, הוא יישבר. ואז מה? אז אם הוא נשבר, למה עכשיו 2300 שנה קודם? קדימה. אומר המלאך, הוא מראה הערב והבוקר אשר נאמר אמתו. הוא לא מדבר על 2300, הוא מדבר על הערב והבוקר, תדע שהוא אמת. ואתה סתום החזון, כי לימים רבים. הוא אומר, זה ימים רבים קדימה, אי אפשר שאנשים יתעסקו עם זה. סתום החזון. שלא יהיה ברור ממתי לספור, ולא... לכן דניאל לא אומר לך ממתי לספור. הוא אומר 2300, אבל ממתי לספור, אני לא יודע. אני אסיים את הפסוק האחרון, ואז ננסה אז רק להסביר את הנקודה פה. ואני דניאל נהייתי ונחלתי ימים. ונהייתי חזרה דניאל, איבדתי את הכוח שהמלאך נותן לי, ונחלתי ימים. זאת אומרת, הוא עכשיו נשאר עם הידיעה הזאת שלה, שהוא לא יכול להכיל אותה, אז הוא נהיה חולה. ואקום ועשה את מלאכת המלך, אז הוא קם לעשות את מלאכת בלשצר, והשתומם על המראה ואין מבין. כן? כדי לקום, הוא היה צריך לאבד את ההבנה. והשתומם על המראה ואין מבין, הוא לא יכול להבין. זאת אומרת, את ההבנה שהוא צריך לקבל אז בכוח מלאכי, הוא כבר לא יכול בעצמו להבין עכשיו. אגב, למה לי יש כאן הסבר מאוד מעניין על הפסוק הזה? הוא אומר שמפה הוא ידע את הפתרון של הכתב של בלשצר, בשנת שלוש בלשצר, זו אותה שנה, הוא לא קיבל נבואה מה זה הכתב שם. הוא ראה את הכתב, הוא ידע כבר מהחזון הזה שפרס ומדי הולכים לכבוש את יוון. אז הוא ידע לפרש, תקל, ימנה ופרסים, שעכשיו הולכים להחליף אותם, שזה פרס. ואין מבין, אף אחד אחר לא הבין את הכתב, אלא רק הוא, וזה עשה את מלאכת המלך, מה זה מלאכת המלך? אומר המלבין, זה לקרוא לו את הכתב. בכל אופן, אז מה זה הסיפור הזה של ה-2300? מה אנחנו סופרים פה? השאלה זה התמיד. למה התעסקנו פה עם התמיד? מה קשור התמיד? במיוחד אם נשים לב שהתמיד מופיע בחזון, אבל הוא לא מופיע בפתרון. בפתרון לא מדברים על תמיד. מדברים רק על מה שהוא יעשה לעם ישראל, אבל התמיד לא נמצא פה, ובית המקדש לא נמצא בחזון. זאת אומרת, קשה בפתרון. קשה לומר שאנחנו סופרים מתי יקום בית המקדש השלישי. ואנחנו סופרים את התמיד, כי בפתרון לא מדובר על זה בכלל. לכן נראה שהחידוש של סוף מלכות יוון זה כבר תחילת מלכות רומא. זאת אומרת, זה דת אחרת, היוון ניסתה לעשות אותנו הליניסטים, ורומא עשתה אותנו נוצרים, בחלק מהמקומות מוסלמים. אבל המלחמה היא אותה מלחמה. זאת אומרת, אנטיוכוס מתחיל את הגלות הארוכה. מה יהיה לנו בגלות הארוכה, מה שלא היה לנו עד אז? שינסו להמיר את הדת שלנו. עד אנטיוכוס, אף אחד לא ניסה לשנות את הדת של היהודים. מה שניסו זה להילחם בהם בתור אנשים. יכול להיות שניסו לקחת אותם לעבדים, יכול להיות שניסו להילחם בהם בתור ממלכה, אבל לא פגשנו אף אחד שניסה לשנות את הדת שלהם. וגם יהודי שעבד עבודה זרה, הוא היה חלק מהעם היהודי. וזה התמיד. זאת אומרת, הקורבן התמיד, שהוא בבוקר ובערב באופן קבוע, הוא אומר ליהודי, תשמע, זה לא משנה מתי אתה הקרבת את הקורבן האחרון שלך. מתי פעם האחרונה ביקרת בבית המקדש? לא יודע, יהודי בממלכת ישראל, בזמן שהיה אסור להם ללכת לבית המקדש, כל החיים שלו לא היה לבית המקדש. אבל הוא אומר לו, זה לא משנה. יש תמיד שם בבית המקדש, כל יום מקריבים בשביל כל עם ישראל, אחד בבוקר ואחד בערב, יש לך קשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא מעצם זה שאתה שייך לעם ישראל. הקשר הוא קבוע. ויש לך בית מקדש, ומכון מקדשו שראינו. זאת אומרת, יש בית מקדש, הוא מקום שאתה והקדוש ברוך הוא נמצאים ביחד. זאת אומרת, יש לכם קשר, אתה לא נמצא שם עכשיו, אתה יכול ללכת לשם אחר כך. אבל יש לכם קשר קבוע. יהודי זה לא משנה, גם אם הוא הלך להיות עובד עבודה זרה, הוא נשאר יהודי, והוא נשאר חלק מעם ישראל. הוא עבד עבודה זרה בארץ ישראל, יחד עם האחים שלו. אז לא היה דיון על הנושא הזה. מה שהשתנה אצל אנטיוכוס, זה שהוא בא לשנות את היהודים שיהיו יוונים, שיקחו דת אחרת ושיפסיקו להיות, לכן כתוב, תשלך אמת ארצה. יהודי הוא הכופר בעבודה זרה, כן, בסדר. אתה מדבר על יהודי, אני מדבר על ישראלי לצורך העניין. צודק שיהודי זה מלשון שבט יהודה. יהודי התחילו לקרוא לה, רק מגלות עשרת השבטים התחילים לפגוש את המילה יהודים. כן, אצל סנחריב זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את המושג הזה. ישראלים אני מתכוון, זאת אומרת, הוא נשאר חלק מעם ישראל. אפילו אם הוא עובד עבודה זרה. אבל אצל אנטיוכוס כבר לא, אנטיוכוס אומר לו, תצא מלהיות עם ישראל, תתחיל להיות יווני. ותפסיק לי, תשליך את האמת הארצה, תעזוב את התורה שלכם. זאת, מי שעבד עבודה זרה לא אמרו לו תעזוב את התורה. הוא עושה גם וגם, אומר להם אליהו, עוד מתי אתם פוסחים לשתי הסעיפים, מחזיקים גם וגם. אבל היוונים כבר לא. וזה מה שהולך ללוות אותנו כל הגלות הארוכה. הולכים לנצר אותנו. מתייבן נשאר יהודי הלכתי, אבל לא מבחינתו. הוא מבחינתו הלך להיות יווני. הוא לא חושב שהוא יהודי יותר. וזה גם השקרה, מי שהלך להיות נוצרי, הוא גם נשאר יהודי, כן, מי שהטביל אותו לנצרות לא עלינו. הוא חושב שהוא נשאר יהודי, אבל מבחינתו לא, הוא מבחינתו נוצרי כבר. אז זה מה שהשתנה אצל אנטיוכוס, ולכן הוא עולה לשמיים ומפיל מהכוכבים ורומס אותם לרצפה, משליך אמת ארצה, והוא עוצר את התמיד, זאת אומרת, הוא לא עוצר, לא דיברנו על השלוש שנים שהוא עצר את התמיד, זה תוצאה, זה קורה כחלק מהעניין. אבל הוא עצר את התמיד משם ואילך, החשמונאים לא החזירו אותו, החשמונאים לא תקנו את מה שאנטיוכוס עשה. הם בסך הכל השתלטו עליו צבאית, אבל את הרעיון הזה שאתה יכול להמיר את דתך, ושיש דתות אחרות שטוענות שאתה לא יהודי ואתה כן משהו אחר, זה החשמונאים לא שינו, זה נשאר. וזה נשאר איתנו עד היום. הנושא הזה של מלחמת דת ומלחמת אמונה. אז הוא אומר לו, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם תת? כן, שהפשע מנסה לשמים את התמיד, שאין לנו קשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא, שהקשר הזה יכול להתנתק. מבחינת הבן אדם עצמו, אתה יכול לנתק את הקשר, אין תמיד. ואין מכון מקדשו, זאת אומרת, אין מקום אחד קבוע שאתה אומר שאני בטוח מחובר לקדוש ברוך הוא. ואז קודש וצבא מרמס. ויאמר אלי עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. מתי הקודש יהיה צודק, שכולם ידעו שנצדק קודש, שלא יהיה על זה דיון ולא יהיה ויכוח. זה 2300 שנה, שזה נגיד עוד 120 שנה. זאת אומרת, השלב שבו לא יהיה יותר מלחמת דעות, לא יהיה מלחמת דת. והמלבי אומר דבר דומה מאוד על הפתרון הזה. זאת אומרת, השלב שבו כל העמים יכירו שהקדוש ברוך הוא הבורא. ואם אתה אומר שזה עוד 120 שנה, אז יש לנו הרבה מה להתחיל להתכונן. כן. זה קרוב. עכשיו, אני רוצה לעבור שנייה למה שאנחנו לא דיברנו בפרק שעבר, שזה קשור גם לנושא הזה, לסגור גם אותו, ואז נסיים, כי נשאר לנו כמה דקות. בפרק הקודם דילגנו על נקודה חשובה. על הזמן שלנו. ראינו שם את מלכות רביעית נופלת, את החייו, את הקרן שגדלה ואת הדין שקורה בשמיים, ואז מלכות רביעית נופלת, וכמה מלכות עם ישראל מגיע בין אדם, עם ענני השמיים, והקדוש ברוך הוא נותן לו מלכות. בהנחה שאנחנו מבינים שארבע מלכויות הסתיימו כבר. אין כבר מלכות אחת שמולכת בכל העולם, וגם לא עשר כמו שהיה בסוף. בהנחה שאנחנו מבינים שהסתיימו כבר ארבע מלכויות, ואנחנו עכשיו בגאולה כבר של עם ישראל. ובהנחה שאנחנו מבינים, לכאורה אנחנו מבינים את זה, שהמשיח עוד לא הגיע. זאת אומרת, האדם שמגיע עם ענני השמיים, והקדוש ברוך הוא נותן לו מלוכה על כל העולם, זה עוד לא קרה. אז איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בין לבין. ובין לבין, יש כמה שלבים שכתובים פה. החיה כשהיא מתה, בפרק הקודם, פרק ז', אז הוא אומר בפסוק י' א', חזה הוות, ודיין מנקל מלייר הרבטה דקרנה ממללה. רואה הייתי מכל המילים הגדולות שמדברת הקרן, חזה הוות עד יקטילת חייבתה ועובד גשמה ועובד ליקידת אשה. הוא ראה שלושה שלבים. החיה מתה, הגוף שלה עבד, והיא ניתנה לשריפת אש. קדם לזה, השלחת כיסאות, נכון? בפסוק ת', חזה הוות עד יקור סבן רמיו, ועתיק יומין יתיב. ראיתי את שהושלחו הכיסאות, והקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא לדין. את שלושת השלבים האלה, ואת מה שמקדים אותם, פגשנו גם בחלום הצלם. בחלום הצלם, בפרק ב', בפסוק, נתחיל מלמד ד', בפסוק למד ד', חזה הוות עד יתגזרת אבן דלא בידיים, רואה איתה שנגזרת אבן שלא בידיים, קורה משהו, שמימי, הוא מחת לצלם על רגלוי, ומכה את הצלם על הרגליים שלו, משהו ארצי, ואז בפסוק למד ה', אני כבר אקרא את זה בעברית כי אין לנו זמן, נתחנו ביחד הברזל, החרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמוץ מגורונות הקיץ, ונשא אותם הרוח, זה שלב, כן, אז יש שני שלבים, שלב ראשון הם נתחנו, שלב שני נשא אותם הרוח משם, שלב שלישי וכל מקום לא נמצא להם, ואז האבן גדלה, ובחגי, אנחנו מוצאים את זה שוב, בזכריה מדמה את המלכויות למרכבות וסוסים, וחגי, שמשתמש באותו דימוי עצמו, אז הוא אומר, על סוף הימים, הוא אומר, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, שוב זה דומה למה שקורה בשמיים ובארץ בשני המקרים הקודמים, ואז יש, והפכתי כיסא ממלכות, כמו השלחת הכיסאות אצל החיה, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, זה הראשון, והפכתי מרכבה ורוכביה, זה השני, וירדו סוסים ורוכבי משבחי רווחים, זה שלישי, ביום ההוא נאום אדוני צבאות, וככה חזרו בבל ונשאלתי אליו דין נאום אדוני, ושמתי לך כחותם, כי בך בחרתי נאום השני צבאות, זה המשיח. אז מה השלבים שקורים פה? בקצרה רק אני אגיד, ארבע מלכויות הפכו את העולם כולו לדבר אחד, זה היה התפקיד שלהם. אמרנו, כל אחד עשה שלב נוסף בהפיכה הזאת, עד שאנחנו מגיעים לתקופתנו, לסוף ארבע המלכויות, כבר אנחנו מתכוונים למלחמות העולם, אנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא די דבר אחד. זאת אומרת, יש אנשים יודעים שפות אחד של השני, יש קווי טלגרף כבר ורכבות שמעבירים מה שאתה רוצה ממקום למקום בעולם, אוניות, זאת אומרת, המלכויות מעבירות סחורות ממקום למקום בעולם, הכל מחובר. היום אנחנו מדברים על חיבור הרבה יותר גדול כבר, עם אינטרנט, זאת אומרת, אתה יכול לדבר עם כל בן אדם בכל העולם, בשניות, אתה יכול לראות אותו בווידאו ולדבר איתו, העולם מחובר והוא כולו דבר אחד, זה המלכויות עשו. אבל מגיע שלב של התפוררות שלהם לפני שתקום מלכות המלך המשיח. זאת אומרת, זה לא יהיה המשך ישיר. הממלכות צריכות להתפורר. איך הן מתפוררות? קורה משהו בשמיים ובארץ, הקדוש ברוך הוא מחליט שזה הולך לקרות, זה בשמיים, וקורה משהו בארץ, אנחנו קוראים למלחמת העולם השנייה, או למלחמת העולם בכלל, ואז יש שלושה שלבים. השלב הראשון, הוא שהנושא הזה של מלכות אחת על כל העולם, או 10 מלכויות על כל העולם, נעלם. אצל החיה, החיה מתה. החיה שהיא מלכות אחת על כל העולם מתה. אין יותר חיה כזו. אצל הפסל, הוא מתרסק. זאת אומרת, הוא מפסיק להיות דבר אחד, ונהיה פשוט הרבה פירורים קטנים, כל אדם לעצמו. ואצל אצל חגי, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, משהו מחזיק אותם ביחד, את ממלכות הגויים. והשמדתי את החוזק הזה, זה מתפרק. השלב השני, אחרי שאין יותר מלכות אחת, מתהפך, מה בשביל מה? האם האנשים הם בשביל המלכות או המלכות בשביל האנשים? זאת אומרת, בארבע המלכויות המלכות היא העיקר, ואנשים משרתים אותה. אבל לא, אומר חגי, והפכתי מרכבה ורוכביה. במרכבה יש את העם, והרוכבים מנהיגים אותה. הפכתי את זה. יש עכשיו, העם הוא נהיה העיקר, כיוון שכל אדם הוא פרטי לעצמו, אז העם הוא העיקר. ומה הממשלה עושה? היא משרתת את הציבור. אז לכן היא הכי נמוכה, היא כבר לא מכובדת. ובחיה נאבד גופה, זאת אומרת, מתפרק עצם הנושא של ממלכות או של מלכויות או של עמים, הכל מתפרק, הכל נהיה בדיד, העיקר זה האדם הפרטי, ובפסל הם נהיים כמוץ מגרונות הקיץ ונושא אותם הרוח, זאת אומרת, מוץ זה משהו ששומר על הגרעין, אבל הוא לא העיקר. מתברר שהממלכות הן לא העיקר, ונושא אותם הרוח משם. ואז אין יותר משהו שמאחד את כל האנשים ביחד. וכיוון שאין יותר משהו שמאחד, אז הכל נשאר אינטרסים. כל אחד נלחם על האינטרס שלו, וזה הנקודה שבה אנחנו כבר נמצאים, ולא יודע כמה זמן להיות תיקח, שצריך להיווצר וקום. וקום של אין מישהו שדואג לטובת הכלל, כל אחד דואג לטובת עצמו, כדי להכין את זה שאנשים ירצו לקבל את מלכות המלך המשיח. ולכן יש כאן שריפת הגוף של החיה, האש של היצר ושל התאוות ושל שכל אחד לוקח למקום שלו, ואצל הפסל שום מקום לא נמצא להם, יש וקום, אין יותר את הנושא של מלכויות, ואצל חגי, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו, במקום שהסוסים ישלחו את המרכבות ביחד, הם נלחמים אחד מול השני, איש בחרב אחיו, כי כל אחד דואג לאינטרסים שלו, וכל זה, בכל אחד מהמשלים, כל זה הוא הכנה למלכות המלך המשיח. זאת אומרת שכל האחדות מתפוררת, זה התהליך. אין יותר רעיון אחד מלכד, האחדות מתפוררת וכל אחד נהיה לעצמו, וממילא האינטרסים מתחילים לפגוע אחד בשני, כל אחד דואג רק לעצמו, וזה, ככל שזה יתקדם, אנשים יותר ירצו את המלוכה האמיתית, שדואגת לכלל ולא לכל אחד מהפרטים. לפני עצמו. זהו, שאלות.